לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
עכשיו, אלבום לאי בודד.
כאן 88.
88.
תמונת העטיפה השערורייתית צילם בוב זיידמן. הוא היה חבר ושותף לדירה לשעבר של אריק קלפטון. מדובר בתמונה של ילדה בת 11, חשופת חזה. שמה? מריורה גושן. היא החזיקה בידה דגם מוכסף של מטוס. למטוס עצמו עיצב לטובת העניין מיק מיליגן, מעצב תכשיטים במכללה המלכותית לאומנות. בנוסף לתמונת הילדה חשופת החזה, היו שראו במטוס סמל פאלי. הצלם זיידמן נודע בעיקר בזכות התמונות שצילם בשעתו של ג'ניס ג'ופלין והגרייטפול דד. וכך הוא סיפר: חיפשתי נערה צעירה ותמימה שתסמל את היצירתיות האנושית וביטויה באמצעות הטכנולוגיה. נערה צעירה כמו יוליה של שייקספיר. המטוס אמור לייצג את פרי עץ הדעת והילדה את פרי עץ החיים. הילדה הייתה אמורה להיות בתחילת שלב הבגרות והמעבר מבחורה לאישה. זיידמן נתקל בנערה בת 14 ברכבת התחתית של לונדון, אבל להבנתו היא הייתה מבוגרת מדי, ועל כן הוא פנה לאחותה, בהסכמת ההורים כמובן. הצעירה סיפרה שאחותה הגדולה הבטיחה שאם היא תסכים היא תקבל שיח, סוס צעיר במתנה. עד היום היא מחכה לסוס הזה. במקום זה היא קיבלה 40 פאונד. אמריקה השמרנית יותר שיווקה את האלבום עם עטיפה אלטרנטיבית שכללה את תמונת חברי הלהקה. התמונה המפורסמת שזיידמן נתן לה את השם Blind Faith הפכה בסופו של דבר לשם של הלהקה. אריק קלפטון בחר שלא להדפיס את השם על העטיפה. הלהקה, להקת עילית, ואלה השמות שאתם צריכים לשנן במהלך השעה הקרובה. אריק קלפטון, סטיבי וינווד, ג'ינג'ר בייקר, וריק גרץ', להקת עילית שהוציאה אלבום אחד והתפרקה באחת. כלומר, אחרי הוצאת האלבום וסדרת הופעות שנמשכה 3 חודשים. השנה היא 1969. איך ולמה הלהקה הוקמה וכל השאר אחרי שנצא לדרך? באמונה עיוורת אני צועד אל פי תהום, כמו אבן מתגלגלת שעומדת במקום. אחכה לך עד החיוך האחרון. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו. פתחנו במה שנחשב לאחד הרגעים היפים באלבום הזה של בליינד פייט, שיר שכתב סטיבי ווינווד. הוא היה אז בן 20 או 21. אנחנו מפליגים עם להקת אילית אחת שהורכבה משתי להקות אחרות שהתפצלו, קרים של קלפטון וג'ינג'ר בייקר וטראפיק של סטיבי ווינווד. החוליה הרביעית בהרכב שהצטרפה בהמשך הייתה ריק גרץ' שניגן בס, כינור וביולה ובא מלהקת פאמילי. קרים התפרקה בעיקר בגלל ששניים משלושת חבריה לא הסתדרו ביניהם, ג'ק ברוס הסולן ונגן הבאס וג'ינג'ר בייקר המתופף. הצלע השלישית, אריק קלפטון, ניסה לפשר ביניהם, אבל ללא הצלחה. קלפטון, שמאס בסגנון הבלוז שליווה אותו עד אז, חיפש משהו אחר ומישהו אחר. הוא נפגש עם סטיבי ווינווד שעזב כאמור את טראפיק. הם היו שני מוזיקאים ללא להקות וללא תוכניות ברורות לעתיד, והם החלו לג'מג'ם יחד ולכתוב שירים חדשים. סטיבי ווינווד היה ילד פלא. הוא החל לנגן פסנתר בגיל 4. בגיל 8 הוא הופיע לראשונה בלהקה עם אבא שלו ואחיו הגדול מאף. בן 14 הוא כבר היה הסולן של הספנסר דייביס גרופ, וכתב את אחד הלהיטים הגדולים ביותר שלהם, Give Me Some Loving. בניגוד לקלפטון, שהיה בעיקר בלוז, סטיבי ווינווד היה גם סול, ובשנים הראשונות השוו אותו לריי צ'ארלס, שהיה אחד הגיבורים שלו. אם כן, קלפטון, ווינווד וצלע שלישית, שהיא ג'ינג'ר בייקר. הכינוי ג'ינג'ר ניתן לו בזכות הטלטלים הג'ינג'ים שלו. אם קלפטון היה בלוז וווינווד היה סול, אז ג'ינג'ר בייקר היה ג'אז. היה לו אמנם סגנון רעבתני שלא כמו מתופפי ג'אז אחרים, אבל בהיבטים אחרים הוא בהחלט התקרב לשאנר. למשל, שימוש בשני תופי בס במקום אחד כמקובל. זה היה בהשראת דיוק אלינגטון. הוא אהב וגם ניגן סולואים ארוכים כמו מתופפי ג'אז אחרים, מה שלא היה נהוג עדיין בתחום הרוק. כך הוא נהג בהרכבים קודמים שהוא ניגן בהם, וגם בבליינד פייט. יש לו אחד כזה גם באלבום כאן. ג'ינג'ר בייקר נודע באורח חייו המוזר, האקסצנטרי, היה בו יצר קשה מאוד ובלתי נשלט של הרס עצמי, והוא נאבק בהתמכרות להירואין במשך עשורים רבים. הוא היה נשוי 4 פעמים, הוליד 3 ילדים. רשימת ההרכבים שהוא ניגן בהם ארוכה. עד בליינד פייט הוא ניגן בבלוז אינקורפורייטד, שם הוא פגש את ג'ק ברוס. השניים התעמתו לעתים קרובות, אבל המשיכו לשתף פעולה בהרכיב נוסף, גרהם בונד אורגניזיישן, להקת ריתם אנד בלוז עם נטיות לג'אז. מערכת היחסים ביניהם, בין ברוס לבייקר, הייתה כל כך הפכפכה, עד שפעם אחת ג'ינג'ר בייקר תקף את ג'ק ברוס בסכין במהלך הופעה. היה לג'ינג'ר בייקר גם פרק אפריקאי, אבל על כך אולי בהמשך. to cry today. קלפטון בגיטרה, גם סטיבי ווינווד מנגן פה בגיטרה בנוסף לקלידים, והוא גם שר. הוא גם כתב את השיר הזה. Had to cry today. החבר הרביעי של בליינד פייף הוא הפחות מוכר, ריק גרץ'. הוא נולד בבורדו שבצרפת כריצ'רד רומן גרצ'קו. פרסומו הראשון היה כנגן בגיטרה, בס, כינור וצ'לו עם להקת הרוק המתקדם פאמילי. הוא קיבל הצעה שלא יכול היה לסרב לה מקלפטון וווינווד להצטרף ללהקת העילית שלהם החדשה. שניהם הכירו אותו מגלגולים קודמים. הבעיה הייתה שהם לא ידעו שההתמכרות שלו לסמים ולאלכוהול היא לא במצב מזהיר. ריק גרץ' גם לא טרח להודיע ללהקת פאמילי שהוא היה חבר בה שהוא עוזב אותם לטובת בליינד פייף. הוא יצא עם פאמילי לסיבוב הופעות בארצות הברית, ושם, כשפרישתו נודעה, גירשו אותו בבושת פנים ושלחו אותו חזרה לאנגליה. בכל מקרה, לפי הדיווחים, כבר אז ריק גרץ' היה כל כך שיקור עד שהוא בקושי יכול היה לנגן. בעיות סמים השפיעו ולא לטובה על הקריירה שלו. שנים של שימוש מתמשך בסמים השפיעו לא טוב על הכבד שלו, והוא מת במרץ 1990 והוא בן 43 בלבד. לא חבל. בכל מקרה, אי אפשר לקחת ממנו את סגולותיו ואת היכולות שלו לאמץ סגנונות רבים ולנגן את כולם בצורה משכנעת. קאנטרי, ג'אז, בלוז, פולק, סול וגם רוק. השילוב של נגינה בכינור ובגיטרה בס היה כשלעצמו משהו מעניין וייחודי. הרצועה חותמת את הצד הראשון של האלבום שלנו, האלבום האחד והיחיד של בליינד פייף, היא גרסה שלהם לשיר של בדי הולי, מחלוצי הרוק אנד רול שמת בתאונת מטוס בדרך להופעה והוא בן 22 בלבד. השיר הפשוט והטהור הזה שנוצר והוקלט ב-1958, מתפתח במחצית השנייה שלו, שימו לב, למעין אלתור ברוח ג'אז ונשמה. גרסת בליינד פייף, 11 שנים אחרי שהשיר המקורי הזה נכתב. זה השיר היחיד באלבום שלא נכתב על ידי חברי הלהקה. Well, all right. את הופעת הבכורה שלהם הם עשו בהייד פארק בלונדון ב-7 ביוני 1969. על פי ההערכות, נכחו שם בין 100 ל-120 אלף איש ואישה. זה היה קונצרט חינם, בטרם עלו לבמה הם זכו להופעות חימום של ריצ'י הייבנס, דונובן ואחרים. לפי קלפטון, ג'ינג'ר בייקר הרגיז אותו כשהוא הופיע ועלה לבמה מסטול מהרואין. סטיבי ווינווד, שהיה בכלל ילד טוב בירמינגהם, נדהם גם הוא. הוא ראה כמה הרסני זה יכול להיות. קלפטון ירד מהבמה רועד כמו עלה נידף, כך הוא סיפר, כי הרגשתי ששוב אני מאכזב את הקהל. הכל נשמע לא מגובש ולא מהודק, כך אריק קלפטון. ההופעה הזאת שהתקיימה עוד לפני שהאלבום יצא, הופיע כ-DVD בבריטניה ב-2005, בארצות הברית שנה אחר כך. בליינד פייט יצאו לסיבוב הופעות במועדונים באירופה, הופעות קטנות יותר שאפשרו להם שליטה טובה יותר בסאונד ובהופעה עצמה. עם זאת, כשהם הגיעו לאמריקה, שיבצו אותם באולמות גדולים, גדולים מדי למידות שלהם, כך נראה. כאלה שהאקוסטיקה שלהם הייתה מפוקפקת ומערכות הסאונד היו גרועות. מעריצים היו להוטים לראות את הלהקה החדשה שהייתה לשיחת היום בעיתונות הרוק. באמריקה האווירה הייתה כאוטית. אמנם לא בסטנדרטים של הביטלמניה, אבל המשטרה והאבטחה נאלצו להיאבק ולהזיז הצידה את כל המעריצים הסופים והמעריצות הסופות בזמן שהחברים מיהרו לבמה. בליינד פייט הופיעו בצפון אמריקה במשך 7 שבועות, ולפי רוב הדיווחים, רק לעתים רחוקות הם היו מרוצים מההופעות שלהם או מנסיבות הסיבוב. בנוסף לכל זה, הבעיה האמיתית שלהם הייתה של הלהקה היו חסרים שירים להופעה שלמה. הפתרון מבחינתם היה לבצע שירים של קרים של קלפטון וטראפיק של ווינווד. הקהל דווקא היה מרוצה, אבל את קלפטון זה הרגיז. הקהל העדיף את החומר הישן יותר במקום את שירי בליינד פייט החדשים. והנה השיר הראשון שאריק קלפטון כתב לו את כל המילים וגם את המנגינה כמובן, שיר על אמונה. למרות שקלפטון כתב והלחין, הוא הפקיד את השירה בידי חברו סטיבי ווינווד. עוד שזה שיר מאוד אישי, קלפטון דאג שהוא לא יהיה הסולן. הוא כתב אותו בסולם גבוה יותר ממה שהוא עצמו יכול היה לשיר. קלפטון האמין, במידה רבה של צדק אם תשאלו אותי, שווינווד הוא זמר הרבה יותר טוב ממנו. סטיבי ווינווד אגב שר סולו בכל השירים באלבום. זה שיר שבו קלפטון מושפע מהרוחניות של חברו ג'ורג' הריסון. בצד אחד זה שיר על ימים טובים מבחינתו, ימים של דף חדש וקריירה חדשה, אחרי שהוא עזב את קרים בשיא הפופולריות שלו, והוא הביט בתקווה בקריירה המתרחשת והמתחדשת של בליינד פייט. מצד שני, אלה היו ימים של מלחמה בהתמכרות לסמים, וימים שהוא היה מאוהב באשתו של חברו הטוב ג'ורג' הריסון, שאיתה הוא התחתן מאוחר יותר. זה שיר של תודה, כך הוא אמר על השיר הזה שמיד נשמע. המסר של השיר הזה היה להגיד תודה לאלוהים, או איך שתגדירו אותו, תודה על מה שקורה. The presence of the Lord. Blind faith. Thank you. עדיין פייץ לבשה ופשטה צורה בזמן הקצר שבו היא התקיימה. אריק קליפטון הגדיר זאת כך. לבליינד פייט היו הרבה שלבים. כשהתחלנו לעשות חזרות, זו הייתה להקה אחרת. היינו רק אני וסטיב ועוד כמה אנשים שהיו בסביבה. זה היה שונה לגמרי. כמעט עניין של ג'אז. כשהתחלנו להקליט, זה השתנה שוב. ואז בשלב הבא, כשעלינו לבמה, זה איכשהו כבר לא היה זה. הלב, הליבה של מה שבליינד פייט יכלה לעשות, היה עטוף כולו במעטפת או במגבלה של זמן. לא הספקנו להתפתח בפועל. ככה אריק קלפטון. דרכן של להקות עילית, שהן לא מחזיקות מעמד הרבה זמן. חודשיים לאחר סיום סיבוב ההופעות באוגוסט 1969, הלהקה פרסמה הודעה לעיתונות שבה נאמר שהיא מתפרקת. לא הייתה פעילות נוספת של ההרכב הזה, אם כי ניתן למצוא מספר הקלטות שהופיעו מאוחר יותר באלבום רטרוספקטיבי של סטיבי ווינווד מ-1995, 26 שנים אחרי. לקלפטון היו רגשות מעורבים לגבי הפירוק. הוא חש אשמה על כך שהוא נטש פרויקט שסטיבי ווינווד השקיע בו יותר מעורבות מאשר הוא עצמו. קלפטון רצה לברוח מאור הזרקורים. אחרי הפירוק, הוא הופיע בקנדה עם ג'ון לנון תחת הכותרת של הפלסטיק אונו בנד, ואחר כך הצטרף כנגן לסיבוב הופעות של דלייני ובוני וחברים. ובהמשך, במסגרת רצונו להתרחק מהתהילה, הוא לקח כמה חברים מדלייני ובוני והקים הרכב משלו תחת שם בדוי כביכול, Derek and the Dominoes. מהרפרטואר של בליינד פייט הוא לקח איתו את Presence of the Lord ו-Can't Find My Way Home שהוא שב וביצע במהלך השנים. הנה גרסה שאינה מופיעה באלבום המקורי, גרסה חשמלית ל-Can't Find My Way Home. החשמלית של קלפטון דומיננטית כאן מאוד, שימו לב. Can't Find My Way Home. Change קלפטון כאמור הלך לדרכו, ווינווד הקים מחדש את להקת טראפיק והוציא איתה עוד 5 אלבומים, מוצלחים יותר ומצליחים יותר מאלה של הגלגול הראשון. קלפטון וווינווד נשארו חברים, ובעצם נכון לזמן כתיבת שורות אלה, הם היחידים שנותרו בחיים מהרכב ההוא. הם המשיכו לנגן יחד ולשתף פעולה מעת לעת. אחת הפעמים האחרונות הייתה בפברואר 2020 במופע מחווה לזכרו של ג'ינג'ר בייקר, שמת שנה קודם לכן בגיל 80 ממחלת ריאות, תוצאה של עישון מוגזם. ג'ינג'ר בייקר נאבק כאמור בהתמכרות להרואין לאורך חייו. הוא החל להשתמש בסם הזה בשנות ה-60, בעודו מתופף ג'אז במועדונים בלונדון. בכל פעם שהוא נסע לאפריקה, הוא היה נגמל זמנית, ואחר כך שב ומתמכר. להערכתו, הוא נגמל וחזר להשתמש בסם הזה 29 פעמים במהלך חייו. הוא נגמל סופית רק לאחר שעבר לגור בכפר איטלקי קטן ב-1981. שם הוא עסק בגידול זיתים. כ-10 שנים קודם לכן, כשבליינד פייט התפרקה, הוא הקים חיל אוויר משלו, הרכב שהוא קרא לו ג'ינג'ר בייקרס אייר פורס. הרכב הזה כלל בין השאר את דני ליין, איש המודי בלוז שהצטרף אחר כך לכנפיים של פול מקארטני. אחר כך, המתופף הג'ינג'י שלנו טס לאפריקה, והקים אולפן הקלטות בלאגוס, בירת ניגריה. אולפן שבו הקליט בין השאר מקארטני עם דני ליין האמור, שני שירים לאלבום המצליח שלו, Band on the Run. תם ולא נשלם, היו 50 ניסיונות להקליט שיר בשם Time Winds, שמעולם לא הושלם. את Can't Find My Way Home של ווינווד הקליטו 15 פעמים עד שזה תפס, והיו 6 ניסיונות להקליט את השיר הבא, שבו ריק גרץ' מפגין את יכולותיו בנגינה גם בגיטרה בס וגם בכינור. Sea of Joy. לא רציתי להופיע באולמות ענק, הודה בשעתו סטיבי ויירוד. נמאס לי לנגן במקומות האלה ולקהלים האלה. היה בזה משהו שקרי. יכולנו לנגן ממש נורא ולקבל תגובות נלהבות, כאילו שבאמת ניגענו טוב. אם יש לך קהל של 20,000 איש שבא לראות אותך, אתה יודע שאתה צריך לנגן שיר אחד כדי שהם כולם יעמדו על הרגליים ויהיו מרוצים? אתה עושה את זה. היינו רק בני אדם. כך מודה ומתוודה סטיבי וינווד. נחתום את ההיכרות המחודשת שלנו עם בליינד פייף בקטע מתוך מה שנחשב כצעד של רצון טוב לטובת ג'ינג'ר בייקר. ג'ינג'ר בייקר, שטען בשעתו לזכויות יוצרים, הוא מעולם לא הפסיק להתעונן על היעדר תמלוגים שמגיעים לו כביכול על כתיבת שירים ללהקתו הקודמת, קרים. העיבודים הכליים באלבום הזה עשירים בפרטים. אני שמעתי אותו שוב, את האלבום הזה, אחרי שנים רבות של שכחה, וגיליתי אותו מחדש. גם את המעלות שלו, וכן, גם את החסרונות. בין השאר את השירה מלאת האמוציה שקורעת את הגרון של סטיבי וינווד, ואת גוון הנגינה העדין של קלפטון, שממזג פה קאנטרי, ריתם אנד בלוז, ובלוז. אף על פי כן, ולמרות הכל, האלבום של בליינד פייף ראוי לגילוי מחדש, והערכה מחדש. כמות הכישרון העצומה בתוך ההרכב הזה מבטיחה הפתעות, והאלבום הזה הוא אבן דרך חשובה בהיסטוריה של מוזיקת הרוק הבריטית בתקופה המרגשת, אם גם הסוערת, שמסתיימת בשנות ה-60. אני מנחם גרנית, כל טוב.